שומעים שזה הארץ.
We will continue to advocate for a ceasefire. We will continue to not sell arms as we have promised and continue to make sure that we bring hostages back to where they belong in their homes.
קנדה הודיעה באחרונה שהיא מפסיקה את מכירת הנשק לישראל על רקע המלחמה בעזה וגל המחאות הסוער שפוקד את המדינה בעקבותיה. ההחלטה הזו חושפת גם את השסע שמפלג את הקנדים בשנים האחרונות בין פרוגרסיבים לשמרנים, שמגיע כעת לשיא אחרי 9 שנות שלטון של ראש הממשלה ג'סטין טרודו.
The reality is the polarization we are seeing in Canada that is replicated around the world is really scary.
טרודו, שהיה לאחד מהמנהיגים הזוהרים והבולטים בעולם, סמל הקדמה הליברלית, צולל עכשיו בסקרים לקראת הבחירות בשנה הבאה, ונראה שהוא ישאיר אחריו קנדה שסובלת מבעיות כלכליות לא פשוטות, וחברה שנמצאת בדיכאון. היי, אני חן ליברמן, ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה ננסה להבין מה קרה לתקווה הליברלית הגדולה, מדוע קנדה היא דוגמה לקושי העצום בטיפול במשבר האקלים, ולמה למרות שורת בעיות חברתיות קשות, אין סיכוי לראות דונלד טראמפ קנדי בשנים הקרובות. שלום לעיתונאית לימור שמואל פרידמן, שחיה בוונקובר.
שלום חן.
תראי, הרבה פעמים בפודקאסט הזה אנחנו מתנחמים בצרות של אחרים, של מדינות אחרות, ואף פעם לא חשבתי שאני אכניס את קנדה לקטגוריה הזאת. אבל מסקרים אחרונים בקרב הציבור הקנדי, יכול להיות שאי אפשר לקרוא לזה באמת צרות אחרות, אבל במונחים של הקנדים נראה שהם מאוד לא מרוצים מהמדינה שלהם, וזה נתון שאותי לפחות מאוד מאוד מפתיע. אז מה באמת הרחשים היום בקנדה, ומה גורם לכזה חוסר סביעות רצון אצל הקנדים?
קודם כל, כמו במקומות רבים אחרי המגפה, יוקר המחיה זה סיפור מאוד גדול, והמגפה אחרי הקורונה הדגישה המון דברים כמו משבר הבריאות, שהיה כבר קודם כאן, אבל עכשיו יש לך אחד מכל 6 קנדים שאין לו רופא משפחה, למשל. אז טרודו גם הצליח להדגיש המון דברים אחרים בהקשר הזה של איכות הסביבה מול פיתוח כלכלי.
כלומר, שטרודו העדיף את איכות הסביבה מאשר פיתוח כלכלי?
אפשר לומר שכן בהרבה מקומות, למשל אם תשאלי את אלברטה, מי שגר באלברטה, זאת פרובינציה שמייצרת 80% מהתוצרים של הדלק בקנדה, הם היו מעדיפים לייצא ולהתחרות בסעודיה ולייצא דלק לאסיה, אבל טרודו עצר את הפיתוח מהסוג הזה, ובמקביל הוא הטיל מס שנקרא carbon tax, שעכשיו השמרנים ממש יושבים לו על העורף עם העניין הזה של הטקס, כי 75% מהמצביעים של השמרנים רוצים להוריד את המס הזה של גזי החממה.
This tax is costing hard-working people more money to drive to work or drop off the kids to hockey practice. It's going to increase the cost of everything. It's going to hurt every single person in Ontario.
קנדה החליטה שעד 2030, זאת אומרת בעוד 6 שנים, המדינה תוריד שליש מגזי החממה שלה. וכדי ליישם את זה, הוא פשוט מעלה בכל שנה $20 נוספים על כל טונה של מוצרי גז ונפט. וזה בא לידי ביטוי בסופו של דבר כשמחממים את הבית, כשקונים רכב, מתדלקים, אבל גם מפריע לחקלאים. אז למשל בראשון באפריל, זה בדיוק הזמן שמעלים בכל שנה את הטקס של הקרבון, וזה יעלה שוב ב-$20, ובסקר של ממש מהשבוע של מכון אנגוס ריד, אומר 60% מהקנדים חושבים שזה לא מוסיף להם שום דבר מבחינה כלכלית, כלומר התושבים אמורים לקבל איזשהו החזר מס בתמורה לזה שהם משלמים מס על דלק ועל חימום בית. אז אם יש פרובינציה סאסקצ'ואן שהחליטה לצאת נגד החוק הפדרלי הזה ולמחוק לגמרי את המיסים על חימום של בתים למשל, והם צפויים לקבל איזשהו עונש כפרובינציה, כלומר ראשי הפרובינציה יכולים לשלם כנס או להיכנס לבית הכלא או משהו כזה, זה קצת מחמיר, אבל זה באמת חלק מהעניין.
אוקיי, אבל אם ננסה רגע, להסתכל על זה במבט רחב יותר, אז זאת אומרת, יש את הקורונה שהביאה למשבר כלכלי, יש את משבר האקלים ומדיניות האקלים של טרודו כדי לפתור את משבר האקלים עד כמה שניתן, והמדיניות הזאת הביאה לעוד קשיים ועוד סנקציות כלכליות. אבל זה מה שמסביר את הנתון לפיו 50% מהקנדים נחרדים מאפשרות שהם יצטרכו להוציא באופן פתאומי $1,000, כי זה למשל נתון שמאוד מאוד הפתיע אותי.
כן, זה חלק מהעניין, יוקר המחיה, כל עלה, הדיור, זה אחד המשברים הכי גדולים שיש לקנדה כרגע, והפתרון שנמצא למשבר הדיור, גם אם מחר יבנו עשרות אלפי יחידות דיור, זה לא ידביק את הקצב של הצורך. מחירי הדירות בערים הגדולות מאוד יקרים, ולא אפורדבול לרוב הקנדים, למי שאין לו בית כרגע. זה משבר שהוא קלאסי גם במקומות אחרים בעולם, אבל כאן באופן ספציפי, הממשלה החליטה שיש לה פתרון לזה. למשל, אחד הפתרונות שהועלו לאחרונה בפרלמנט, להוריד את מספר הסטודנטים הזרים שמגיעים לקנדה, כי הסטודנטים הם תופסים דירות. וזה סוג של פתרון מוזר כזה, אבל זה מה שהממשלה עושה.
איך את כתושבת ונקובר חווה את המשבר הכלכלי הזה, את האינפלציה גם?
אני חושבת שזה בעיקר בא לידי ביקור כשהולכים לסופר, ואת רואה את המחירים של הירקות והפירות, ושל השירותים, בעיקר delivery services, דברים שעלו המון, שירותים של חשמלאי, כל מיני שירותי ניקיון למיניהם, כל הדברים האלה עלו פלאים, בגלל שגם המחיר של הדלק עולה, אז כולם צריכים לשלם הרבה יותר, וגם המחיר של ה-labor, של כוח העבודה בסופו של דבר, צריך לעלות.
קנדה היא המדינה השנייה בגודלה בעולם אחרי רוסיה, והיא מסתרת על פני שטח עצום של כ-10 מיליון קילומטר רבוע. לשם השוואה, גודלה של גרמניה הוא 357,000 כמר, ושל ישראל 22,000. למרות גודלה, אוכלוסייתה מונה רק 39 מיליון בני אדם, ו-80% מהקנדים חיים במרחק של פחות מ-160 קילומטרים מהגבול עם ארצות הברית. הגבול עם השכנה מהדרום הוא הגבול הארוך בעולם, ואורכו 8,891 קילומטרים. ארצות הברית היא גם שותפת הסחר הגדולה ביותר של קנדה, עם 65% מכלל המסחר.
You should be able to afford a house.
In theory we should, yeah.
In reality,
not so much.
מאז המשבר הכלכלי העולמי ב-2008 והורדת הריבית שבאה בעקבותיו, מחירי הדירות בקנדה הכפילו את עצמם. קנדים רבים מתקשים היום לחשוב על האפשרות של קניית בית, ולפי סקרים, מרבית הקנדים שאין בבעלותם בית ויתרו לחלוטין על האפשרות הזאת. גם עלויות הסחירות קפצו בשנים האחרונות, כשאחד הגורמים המרכזיים לכך הם מהגרים שמגיעים לקנדה ונוטים יותר לשכור בתים. משבר הדיור מסתבך עוד יותר, משום שהמיסוי שנועד להתמודד עם משבר האקלים מביא לעלייה ניכרת בעלויות הבנייה. עכשיו, הזכרת מקודם את משבר האקלים כאחת הסיבות אולי לקשיים שהקנדים סובלים מהם עכשיו להעלאת המס על קרבון, אבל מצד שני יש באמת משבר אקלים והוא תוקף את קנדה עם שריפות ענק שראינו. האם אין איזושהי הבנה בקרב הציבור לכך שהגזירות האלה זה דבר שהוא בלתי נמנע?
בוודאי, קנדה מתעסקת מאוד במשבר האקלים, וכמו שאמרת, כאן זה גם ממש ממשי. כלומר, זה משהו שממש בעיה סביבתית מוחשית. למשל, סיפור השריפות, רק בשבוע שעבר הייתה כאן מסיבת עיתונאים בפרובינציה שאני נמצאת כאן, בבריטיש קולומביה, מדברת על עלות של שריפות היער. עכשיו, קחי בחשבון שבריטיש קולומביה היא פרובינציה בגודל כפול מקליפורניה, ו-60% מהפרובינציה, כמעט 60% זה יער. אז כשיש על שפת יער, היא יכולה לבעור באורך של שבועות, חודשים אפילו, וזה קורה, זה קרה בקיץ האחרון, וקולומביה הבריטית החליטה שהיא מתכוננת לזה. השנה כמה שאפשר. בשנים קודמות הגיעו לכאן קבעים ממקסיקו, מאוסטרליה אפילו, כדי לסייע לחבות את השרפות האלה. זה המון כסף. וזאת, זה חלק מהבעיה הסביבתית, והחלק השני של אותה בעיה זה שיטפונות. שיטפונות כאן בחורף שעבר ניתקו את מטרו ונקובר, את המטרופולין של ונקובר, משאר המדינה, בגלל גשרים שקרסו בעקבות שיטפונות. אז בעיה משמעותית, למשל אתמול בצד המזרחי של קנדה, הייתה כתבה מרכזית באחת מהרשתות של מרשתות החדשות בטלוויזיה, על עונת הרדיעה של סירופ המייפל. את יודעת שסירופ המייפל זה אחת התעשיות המשמעותיות כאן.
בוודאי.
75% מתוצרת המייפל העולמית מגיעה מקנדה, ועונת הרדיעה התחילה השנה מוקדם מהרגיל, באמצע מרץ, וסביר שסירופ המייפל יניב השנה פחות חביות משנים קודמות, וזה הולך ויורד במשך השנים האחרונות, בגלל התחממות כדור הארץ.
What we've seen tonight is that millions of Canadians have chosen a progressive plan. I see Canadians standing together.
אז עכשיו אנחנו חייבות לדבר כמובן על ג'סטין טרודו, ראש ממשלת קנדה. כל הבעיות שדיברנו עליהן עכשיו הן בעיות מאוד גדולות, שהשליטה שלו בהן היא מוגבלת. אבל מבחינת הקנדים, הוא צריך לשלם את המחיר, ולפחות לפי הסקרים, התמיכה בו בשפל, אין לו כמעט סיכוי להיבחר שוב בבחירות הבאות. אז טרודו הוא בעצם מנער פלא שנבחר בגיל צעיר יחסית, ואמר את כל הדברים הנכונים ותמך בכל האג'נדות הנכונות, והנה אנחנו רואות היום שיש לזה המון התנגדות בציבור.
לגמרי, זה בא לידי ביטוי בעניינים ממשלתיים ובעניינים מוניציפליים. למשל, כשילד הולך היום לבית הספר, ההורים צריכים למלא איזשהו שאלון, איך אתה רוצה שאני אכנה את הילד שלך, בלשון זכר, נקבה או ניטרלי, די. לא יודעת איך אפשר להגיד את זה בעברית, אבל באנגלית זה נשמע ניטרלי להגיד, לקרוא למישהו הם.
כן, כן, אנחנו מכירים את התופעה, אבל בעצם השאלה היא, כלומר, יכול להיות שיש עכשיו איזושהי תגובת נגד לפרוגרסיביות הזאת של טרודו, אבל מבחינת הציבור הקנדי, האם יש רוב לתגובת הנגד, או האם יש רוב לפרוגרסיביות הזאת?
בדיוק, אז נגעת בנקודה חשובה. רק לאחרונה, שני חוקים חדשים שיצאו בפרובינציות, ותמיד את יכולה לראות את ה-backsplash של החוקים הפדרליים בפרובינציות. אז אלברטה למשל יצא עם חוק חדש, ממש בחודשים האחרונים, שלא מאפשרת לנערים ונערות מתחת לגיל 17, לעשות ניתוחים לשינוי מין, ולהשתמש בהורמונים. ואז במסיבת עיתונאים שאלו, העיתונאים שאלו את עורכי הדין ואת שר המשפטים, איך זה יכול להיות? למה אתם לא נותנים להורים להחליט מה יהיה גורלם של הילדים שלהם? ושר המשפטים ענה, מכיוון שהתפקיד שלנו כפרובינציה, להגן על זכויות הילד, גם אם ההורים שלו לא בדיוק יודעים מה הם רוצים בשבילו. וזה בדיוק ההבדל. ודוגמה נוספת היא ניו ברונסוויק. ניו ברונסוויק למשל החליטה שילדים, מתחת לגיל 12 לא יוכלו לקבוע למען עצמם איך הם רוצים שיכנו אותם בטופס, הוא, היא או הם, ללא אישור ההורים. וזה גם יצר איזשהו חיכוך בין ההורים שאמרו, מה זאת אומרת, אנחנו צריכים להגן על הילדים, ואם הילד לא מרגיש בטוח בבית לפני ההורים שלו להזדהות כלהט"ב, אז הוא צריך שיהיה לו נוח בבית ספר, והורים מהצד השני התנגדו לזה. אז יש כן backsplash מפרובינציות לחוקים מהסוג הזה.
אוקיי, אז בעצם קו השבר הזה בין שמרנים לפרוגרסיבים שמחלק גם את ארצות הברית, הגיע גם לקנדה.
נכון, אני חושבת שבקנדה הוא נמצא בצורה הרבה יותר מוחשית, למשל במערב, בקולומביה הבריטית, בנושא של העמים הילידים.
These indigenous land defenders say a pipeline is destroying their sacred headwaters, and they've been harassed while trying to defend their territory, leading them to sue the Canadian police, the government, and a pipeline company.
קולומביה הבריטית זאת הפרובינציה היחידה שבזמנו, כשממשלת קנדה חתמה עם העמים הילידים על החלפה של לנד ומי שולט איפה, אז הזניחו והתרשלו קצת בחתימה בקולומביה הבריטית, ולא חתמו כאן הסכם עם העמים הילידים. בעצם בשנים האחרונות פתאום התברר ש95% משטח הפרובינציה לא שייך לפרובינציה, אלא שייך לעמים הילידים. ועכשיו, והעמים הילידים מהווים כאן 5% מהאוכלוסייה, אז 95% מהשטח שייכים ל5% מהאוכלוסייה, אז איך מתמודדים עם זה? ובריטיש קולומביה עסוקה באופן ספציפי ובאופן אינטנסיבי ואובססיבי, בקמפוסים ובכל מקום, בדיקולוניזיישן, כאילו להתיר את הקשרים של הקולוניה ולהחזיר את האדמה לילידים. עכשיו, זה לא סביר שזה יקרה, ולכן הממשלה מציעה לילידים להשתתף איתם בניהול הפרובינציה בעצם.
אוקיי, וזה אולי לוקח אותנו... זהו, לאן זה לוקח אותנו? כי אני מנסה להבין רגע, כשאנחנו מנסות עכשיו לסרטט את מסלול הנפילה של טרודו, מכל זאת מנהיג שנבחר בתקופת מקרון גם, והוא היה חלק מאיזושהי סדרה חדשה של מנהיגים צעירים ומאוד פוטוגנים במדינות חשובות בעולם, איך קרה שאחרי כמה שנים בשלטון, התמיכה בו בכזה שפל, ואני מנסה להבין מי הקהל שהביא אותו לפופולריות העצומה שהוא זכה לה, והאם זה אותו קהל שעכשיו מסובב לו את הגב?
כמובן מי שהביא אותו לשלטון זה השמאל, בעיקר מרכזי הערים הגדולות, מונטריאול, קולומביה הבריטית. לאורך מערכת הבחירות האחרונה אפשר היה לראות, את יודעת ככה, לאורך, ככל שהשעות עברו והקלפיות נסגרו, אז אפשר לראות איך במונטריאול מצביעים לטרודו, ואז ממונטריאול ובערך עד בריטיש קולומביה, כל הקלפיות היו כחולות שייכות לשמרנים, ואז בבריטיש קולומביה מאוד שמאלה ליברלי, ושמאלה מהליברלים, ה-NDP, הדמוקרטים החדשים.
שזה כולל גם את האוכלוסייה הילידית שבבריטיש קולומביה?
בדיוק, אז כן, דיברנו על האוכלוסייה של העמים הילידים. אחד הדברים הראשונים שטרודו עשה זה שהוא מינה לשרת משפטים את ג'ודי ווילסון ריינבולד, שהיא עורכת דין, בת העמים הילידים מוונקובר, וזה היה באמת אחת המחוות הכי גדולות או מתן אמון לעמים הילידים שהוא רצה לקדם, וסוף סוף להראות שהממשלה מתייחסת אליהם כשווי נפש. אבל אז התחילו הקרקס הקטנים, את יודעת, הדברים הקטנים שהפריעו, ולטרודו לאורך השנים היו המון שחיתויות שנחשפו, ואחת הראשונות זה ההתערבות שלו במשפט של חברת בנייה שנקראת NSC-Lavalin. זה אחד הדברים הראשונים שיצאו שם. כשג'ודי ריינבולד הייתה שרת המשפטים, אז הוא התערב באיזשהו ניסיון להכיל עסקת טיעון של החברה הזאת שהוא מקורב אליה, ובסופו של דבר יצא שהיא הייתה צריכה להתפטר מהתפקיד שלה. ונראה שכל פעם שהוא עושה משהו בשביל מישהו, הוא גם איכשהו מצליח להרוס את זה מהצד השני. הוא החליט שיהיה יום למען מה שנקרא reconciliation, truth and reconciliation של העמים הילידים, כלומר יום הפיוס, כאילו יום ציון כזה, והבדיחה הייתה שבשנה הראשונה שהיום הזה נכנס לתוקף, אז הוא הסתכל ביומן שלו ואמר, או, יש לי יום חופשי, אני אצא לחופש, וביום הזה הוא יצא לבלות עם המשפחה שלו, בתופין או בלי בכלל להתייחס לעמים הילידים, ואחר כך הוא היה צריך להתנצל על זה.
אוקיי. אוקיי, אני מנסה לרמוז לכך שאת יודעת, ראיתי שנגיד אחת האבני הדרך במסלול הנפילה שלו הייתה פרשת הבלק פייס למשל, שהתחילו לצוץ תמונות שלו מעבר יותר מאחת, שבהן הוא מחופס עם תחפושת של בלק פייס, שאנחנו לא צריך כבר להסביר, תחפושת מאוד מאוד גזענית, מהלך מאוד גזעני שכבר לא עושים אותו, אסור לעשות אותו, אבל כמובן שהתמונות האלה הן מתקופה אחרת, ו... לא חשבתי שהדבר הזה יהיה יותר מסקנדל שישכח, אבל עכשיו אני מבינה שזה אשכרה הפך להיות אחת מנקודות המפנה בקריירה הפוליטית שלו. ואני אומרת, על זה?
כן, זה נכון, בעיקר בגלל שטרודו היה זה שהדגיש שקנדה היא מדינה חזקה בזכות ההגירה ובזכות השונות והגיוון שיש בה, לעומת זה שאנשים שדווקא הגיוון והמגוון הרחב של האנשים מחליש אותה, אז הוא אמר, לא, אנחנו דווקא חזקים בגלל זה. ואז פתאום התגלה כשהוא היה מורה לתיאטרון ב-BC לפני המון שנים, תחילת שנות ה-2000, אז הוא באמת התחפש לאפרו או קנדי או מה שזה לא יהיה, וזה באמת ראוי לגנאי, ונכון שזה היה מזמנים אחרים, אבל זה לא הדבר היחיד שהפריע לו, בעצם השמרנים וכולם תקפו אותו על זה, וצריך לזכור שהאפרו-קנדים, בשונה מהאפרו-אמריקנים, הגיעו לכאן מרצונם החופשי, כלומר, אפריקנים הגרו לקנדה מרצונם, לא הייתה כאן, אין כאן תרבות של עבדות, כמו שבארצות הברית. הרבה הגיעו לכאן כדי לעבוד בשירותי הרכבות, למשל מסיאטל עברה משפחה של ג'ימי הנדריקס, סבתא שלו וסבא שלו עבדו כאן בשירותי הרכבות, בתור סבלים, והיא גידלה אותו כאן.
אני לא ידעתי שג'ימי הנדריקס קנדי, זה פעם ראשונה שאני שומעת.
הוא אמריקאי, אבל גדל אצל סבתא שלו בקנדה תקופה מסוימת, ויש בוונקובר אפילו איזשהו מועדון שבו הוא שר, ועדיין יש שם מין אנדרטה לזכרו.
1, 2, 3, 4
Occupation no more!
Occupation no more!
אז יש לנו בעיות כלכליות, ויש לנו ראש ממשלה בצרות שמייצג את הצד הפרוגרסיבי במפה, ופערים הולכים וגדלים בין הצד הזה לבין השמרנים, ומה שחושף את זה בצורה מאוד בולטת, זה המלחמה שלנו פה, של ישראל ועזה.
אני חושבת שהפערים שהמלחמה שלנו בישראל מבליטה מאוד, אלה הפערים בין האוכלוסייה כאילו השמרנית לפרוגרסיבית. ואני חושבת שהתושבים בקנדה נמאס להם והם מאוד מוטרדים מההפגנות האלימות שיש ברחובות עכשיו, ויש המון הפגנות, יש בכל שבוע, בכל עיר הפגנות, בעיקר נגד ישראל, ואפילו בשבועות האחרונים בוטלו כמה אירועים בשבועות האחרונים, שראש הממשלה בעצמו היה צריך להשתתף בחלק מהאירועים האלה. למשל, אירוח של ראשת ממשלת איטליה בוטל, בגלל שראש הממשלה והאורחים שלו והקהילה האיטלקית שהוזמנה לאירוע מאוד גדול, לא הצליחו להגיע, בגלל שפרו-פלסטינים חסמו בהפגנות שלהם את האולם עצמו. אז הקנדים רואים מה קורה ברחובות, הם לא אוהבים את זה, התקציב למשטרה עולה פלאים, וזה לא מוצא חן בעיניהם, וזה אחת מנקודות המשבר כרגע באוכלוסייה.
אז זה באמת מביא אותנו להודעה של שרת החוץ הקנדית, על כך שהם יפסיקו לשלוח משלוחי נשק לישראל. עד כמה באמת ההודעה הזאת היא איזשהו צעד נואש אולי של טרודו, להחזיר את הפופולריות שלו בקרב אותם קהלים שהם גם שמאל פרוגרסיבי, גם קהילות המהגרים שאנחנו יודעות חיזקו אותו מאוד בבחירות 2015, וגם האוכלוסייה הילידית שרואה בזה, שרואה בישראל עוד מדינה קולוניאליסטית.
אז קודם כל ההחלטה הזאת לעצור יצוא של ציוד לא קטלני, מה שנקרא, לישראל, מדובר על רכבים משוריינים, משקפות לראיית לילה, רחפנים, כל מיני דברים מהסוג הזה. זאת החלטה שנמצאת בתוך הצעה שעלתה בפרלמנט, והפרלמנט קיבל אותה ממש בשבוע שעבר. זאת הצעה של ה-NDP, של הדמוקרטים החדשים, האופוזיציה משמאל. הם ביקשו להכיר במדינה פלסטינית בצורה חד צדדית, ובסופו של דבר ההצעה התקבלה על כל הסעיפים שלה, למעט סעיף אחד שהוא להכיר באופן חד צדדי במדינה פלסטינית. והסעיפים, חלק מהסעיפים שם הם גם להטיל סוג של אמברגו על ציוד צבאי לישראל, על יצוא, זה לא שקנדה תורמת משהו, זה פשוט הסכמי סחר שהממשלה צריכה לאשר כל מה שקשור לציוד צבאי. אז זה אחד מהם, וזה הדבר הראשון שהממשלה הזאת החליטה לאמץ ולהטיל על ישראל. היו שם סעיפים נוספים, כמו לא לאפשר למתנחלים קיצוניים להיכנס לקנדה, להטיל סנקציות על חברי ממשלה שמסיתים נגד הפלסטינים. בסופו של דבר ההצעה הזאת עברה מכיוון שהממשלה החליטה שהיא תומכת בהצעה הזאת, למעט הסעיף של הכרה חד צדדית במדינה פלסטינית, ואמרה אנחנו לא יכולים לשנות מדיניות של ממשלה בעקבות בקשה של אופוזיציה, אבל אנחנו מוכנים...
זה גם מסבך עם קוויבק.
בדיוק, אז בדיוק. למה בלוק קוויבקווה זאת אחת המפלגות שתמכו בהצעה הזאת, כי הם אמרו, רגע, אם הממשלה הזאת תעביר ככה בקלות, הצעה חד צדדית להכיר במדינה פלסטינית בלי גבולות וזה, אז אנחנו נוכל אחר כך לרכוב על זה ולהגיד, עכשיו תכירו גם בעצמאות שלנו בקוויבק, שהיא הפרובינציה הצרפתית. אבל הממשלה לא הייתה מוכנה לשנות את המדיניות שלה, ולהכיר באופן חד צדדי במדינה פלסטינית, והסעיף שעבר הוא שתהיה הכרה בזה שאנחנו צריכים לתמוך בדיאלוג בין ישראל לפלסטינים, קיצור נשאר פחות או יותר אותו דבר, וזה משרת בעיקר באופן פנימי את קנדה, צודקת, כי זה בעיקר משרת את ההחלטה של קנדה לא להכיר באופן חד צדדי ובקלות ראש כזאת בבקשה של קוויבק להיות עצמאית.
אוקיי, אבל עדיין אם נסתכל שנייה על האינטרס הפוליטי לקבל החלטה, להעביר החלטה שיוצאת נגד ממשלת ישראל, את מי זה משרת? עד כמה זה משרת את טרודו מול אותם קהלים שהזכרנו מקודם?
אני מדבטת עם התשובה לשאלה הזאת, האם זה באמת משרת את טרודו, כי הליברלים אומרים, הנה אנחנו ממשיכים בקו שלנו, שתי מדינות לשני עמים, ואנחנו לא נותנים לממשלה הליברלית לתמוך בישראל כמו ארצות הברית, כי הכי הקנדים לא רוצים להיות ארצות הברית. הם לא רוצים לעשות מה שארצות הברית עושה, הם רוצים כל הזמן להבדיל את עצמם מארצות הברית, ו... זה כאילו משרת אותו בקהל הבוחרים שלו, הנה חזרנו למסלול, אנחנו תומכים בשתי מדינות לשני עמים, ואנחנו לא נותנים כסף לרצח עם בעזה, כפי שבא לידי ביטוי כאן בקנדה. אבל מצד שני הוא גם מאבד המון קולות, והוא יאבד כנראה המון קולות לשמאלנים, כי הם אלה שהעלו את ההצעה, וההצעה שלהם, של המיעוט האופוזיציונלי בפרלמנט, ההצעה שלהם זאת שהתקבלה בסופו של דבר.
כלומר, מה שאת אומרת זה שהוא נשאר קרח מכאן ומכאן, כי הוא לא הלך עד הסוף.
בדיוק, והשמרנים כמובן לא התנגדו לכל סעיף בהצעה הזאת.
אחד מרגעי השיא של המתיחות החברתית בקנדה התרחש לפני שנתיים, על רקע מגפת הקורונה. בינואר 2022 החלה בקנדה מחאה של נהגי מסעיות שהובילו סחורה אל ומארצות הברית, כנגד התקנות שחייבו אותם להתחסן או להיכנס לבידוד. המוחים שיבשו את התנועה ואת העברת הסחורות במדינה וחסמו את עיר הבירה אוטווה במאות מסעיות וכלי רכב.
We're fully supported to be here for as long as it takes for this government to realize that the people are the ones that need to have the power.
מחאה משכה אליה קנדים רבים שהיו מתוסכלים מתקנות הקורונה, ובמקביל הבריחה מהבירה תושבים ובעלי עסקים רבים שחשו מאוימים. במהרה הפכה המחאה לקריאה להתפטרות הממשלה וראש הממשלה טרודו, בטענה שאיבדו את הלגיטימיות שלהם.
Occupying streets, harassing people, breaking the law. This is not a peaceful protest.
לאחר כחודש של חסימות ומחאות, הוציא טרודו צווי חירום שאפשרו למשטרה לבצע מעצרים ולפתוח את המצור על הבירה. למרות שהמחאה הייתה לא אלימה בעיקרה, במהלכה נתפסו כלי נשק רבים, וארבעה מפגינים נעצרו בחשד שתכננו לרצוח שוטרים. המחאה הותירה את סימניה על החברה הקנדית, ורבים מהמוחים מציינים בחודש ינואר את יום השנה למה שהם מכנים שיירת החירות. גם לפני חודשיים התקיימו הפגנות באוטווה שמשכו אליהם קנדים שמתנגדים לשלטון, והפעם המצב הפוליטי, כלכלי וחברתי במדינה היה חלק מרכזי במחאה.
People are feeling less trust in government, increased suspicion of the degree of corruption in government.
לפי דוח סודי של משטרת קנדה שפורסם בימים האחרונים, קנדים רבים, ובעיקר הצעירים שבהם, מרגישים תסכול מהמצב הכלכלי ומהירידה באיכות החיים. וזה עלול להוביל לשבירת האמון במדינה, עליית מה שהם מכנים פופוליזם פרנואידי והתפרצות של זעם ציבורי. אז אם אני מבינה נכון, הכיתוב שמקודם הזכרת, הכיתוב שהולך ומעמיק בקנדה, זה לא כיתוב בין האוכלוסייה הילידית לבין האוכלוסייה הלבנה, או בין האוכלוסייה מהפריפריה לבין האוכלוסייה בערים, אלא פשוט בין שמרנים לליברלים. יש גם חלוקה גיאוגרפית שמציירת את הכיתוב הזה?
החלוקה הגיאוגרפית היא די היסטורית גם, די ברורה. כלומר, בדרך כלל הפרובינציות, אלברטה, סאסקטשואן, מצביעות לשמרנים, ובקצוות יש קצת הצבעה בערים הגדולות לליברלית, סליחה, למפלגה הליברלית, וגם ה-NDP, שזאת המפלגה החדשה יחסית, שעלתה לאחרונה, מקבלת ממש המון קולות בצד המערבי, בחוף המערבי, בקולומביה הבריטית, בעיקר בוויקטוריה, שהיא בירת קולומביה הבריטית, ונמצאת על האי ונקובר, שמה ממש, אם לא 100% ל-New Democrats, לדמוקרטים החדשים, אז יש כמה מצביעים לירוקים, שגם הם נמצאים בצד השמאלי הפרוגרסיבי. וקוויבק היא בדרך כלל ליברלית ובלוק קוויבק וואל, שזו מפלגה בפני עצמה. קוויבק אגב היא פרובינציה שאת יודעת ממש לפני השבעה באוקטובר הייתה אמורה לפתוח מין שגרירות של פרובינציית קוויבק במזרח התיכון. זאת הייתה הפרובינציה שיצאה ממש אחרי המגפה בפעם הראשונה לפתוח שגרירות שלה במזרח התיכון, והחליטה שהשגרירות הזאת תהיה בישראל. זה לא קרה בגלל המלחמה, אבל קוויבק, חוץ ממונטריאול, שזאת העיר הגדולה, ואנחנו יודעים שיש שם ריכוז גדול של גם מוסלמים וגם יהודים, ושם יש המון כיתוב, הפרברים של קוויבק, האוכלוסייה החקלאית, הרבה יותר סוציאליסטית והרבה יותר מזדהה עם ישראל ונמצאת בצד הישראלי.
את אמרת שהקנדים, הדבר האחרון שהם רוצים להיות זה כמו האמריקאים. כשאת אומרת את זה, לאיזה קנדים את מתכוונת? לשמרנים, לפרוגרסיביים, לליברלים, או לכולם?
לכולם.
אוקיי.
הקנדים לא רוצים להיות אמריקאים מהמון בחינות. הם תמיד אומרים שבאמריקה אתה מגיע כמאגר, אז אתה סוג של מותח בתוך סיר בישול אחד גדול, וכולם צריכים לצאת מהסיר הזה אמריקאים, בעוד שבקנדה יש המון כבוד למורשת שלך, למקום שממנו באת, ומכבדים את העובדה שאתה מאגר, שגרת קודם במקום אחר, וזה הרבה יותר לגיטימי בקנדה לתלות דגל איטליה ודגל קנדה אחד ליד השני, כי אתה קנדי ממוצא איטלקי, או קנדי ממוצא יווני, יש הרבה יותר כבוד למקום שממנו הגעת, וזה אחד ההבדלים המשמעותיים שקנדה מנסה תמיד להדגיש מבחינת הגירה. אנחנו לא מבקשים מכולכם להיות קנדים בבת אחת, לקנדים יש הרבה צבעים והרבה גוונים, ומכאן החוזק שלה.
אבל אני כן תוהה אם אנחנו לא רואות פה איזשהו תהליך של אמריקניזציה במובן של הכיתוב, ועד כמה גם הפופוליזם הטרמפיסטי מתחיל לחלחל מארצות הברית דרך הגבול צפונה גם לקנדה. אם יש ביריבים הימנים של טרודו, הם כבר חשים את הגל הפופוליסטי הזה גם.
אני לא חושבת שזה בולט, זה בטוח לא כמו הטרמפיסטים בארצות הברית. בקנדה אף אחד לא חושב שטראמפ זו דוגמה חיובית. גם השמרנים לא מקבילים את עצמם ולא רצים לתמוך בטראמפ. זה לא בולט כאן כמו שבארצות הברית. אין כזה כיתוב. קנדה עדיין חושבת שיכולה לאחד את כולם, וזה בסדר שיהיו לך דעות שונות. ואתה לא האויב שלי אם יש לך דעות
וזה
שונות,
גם כל שנשמע וזה גם כל שנשמע מהצד השמרני שמנהל עכשיו קמפיין נגד רודו.
לגמרי.
טוב, נשמע שקנדה זה עדיין אחלה מקום, עם תרבות פוליטית די בריאה, והצרות הן צרות, אבל לא משהו שאי אפשר לקום ממנו.
נכון, זה בסך הכל בריא להתווכח כאן, ונראה לאן זה ייקח אותנו בסופו של דבר, עם הכיתוב והקיצוניות יצליחו להביא את קנדה לאיזשהו מקום אמצע שבאמת ישפר את איכות החיים של האזרחים אפילו יותר ממה שהיא כרגע, אבל אני חושבת שבבחירות בעוד שנה וחצי הקנדים יצטרכו להתמקד בממשלה שתאפשר להם באמת לחיות בכבוד ועם צמיחה כלכלית, ולבחור באיזושהי מפלגה שתעצור את ההידרדרות והשחיקה של מעמד הביניים.
כי המדיניות הכלכלית שטרודו הוביל לא תרמה לכך, או שהוא בעצם לא ממש הוביל מדיניות כלכלית, והיו לו כמה גימיקים שהצליחו, אבל המדיניות שלו לא הובילה להרבה מעבר? כלומר, אני מנסה להבין מה נכשל שם.
בדיוק, נגעת פה במשהו חשוב, הוא לא באמת הוביל, לא הייתה מדיניות כלכלית עם חזון טווח ארוך, הוא היה לו מאוד חשוב לגעת בדברים שהם מאוד פופולריים, חשובים, כמו איכות הסביבה, לצמצם את השימוש בנפט, וללכת להקים מפעלים של מכוניות חשמליות בקנדה.
אבל זה דבר שהוא לא רק פופולרי, הוא באמת גם חשוב, והכרחי.
חשוב, כן. חשוב, כן, אבל זה לא חלק ממדיניות כללית של אלה חמשת הצעדים שאני הולך לעשות עכשיו, כדי להחזיר חברות לתוך קנדה, חברות שלמשל במהלך המגפה נפגעו כי היה צריך להביא המון מחולות מסין ולא הגיעו.
אז אולי באמת טרודו וקנדה בכלל זה דוגמה לכמה קשה גם לקחת צעדים מסובכים ולא פופולריים להתמודדות עם בעיות אקלים ומגדר, כי כמו שאת אומרת, הוא התמקד בזה בגלל שזה היה פופולרי, בגלל שזה גם טיקטים שהוא רץ עליהם, אבל אז, כשהוא בא באמת להתייחס לסוגיות האלה במדיניות שלו, זה backfired. זה התהפך עליו.
כן, אני חושבת שזו צפינה שהיא מאוד קשה להניע אותה, כי יש פה המון המון מאגרים, כל כך הרבה מקומות, ונורא קל לעודד כאילו סוגים שונים של מאגרים על חשבון אחרים, ואז מה שנוצר זה איזושהי הסתה אחד נגד השני, וזה נורא קל לפרק את זה, כמו שעכשיו אנחנו רואים את כל ההפגנות האלה ברחובות, והניסיון לחבר את כולם ביחד ולהגיד אנחנו בכל זאת מדינה אחת, ובכל זאת יש לנו משמעות, וזאת מדינה עשירה שנותנת לאזרחים שלה, אז קשה לראות את הדברים החיוביים כרגע, לרוב האזרחים אולי.
טוב, אני מודה שלא השתכנעתי שקשה אצלכם. יש לי הרגשה שאם טראמפ יחזור לבית הלבן, אז אתם תראו הרבה אמריקאים שעוברים אליכם. למרות שהם לא באמת עשו את זה, כשהוא עלה לשלטון ב-2016. נכון?
הם לא עשו את זה בכלל.
כן, רק אימו. אבל חכי. טוב, לימור שמואל פרידמן, תודה רבה לך.
תודה רבה.
עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. אתם יכולים למצוא אותנו באתר ובאפליקציה של הארץ ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אם זה באפל או בספוטיפיי, אתם גם מוזמנים לדרג אותנו. זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. תודה רבה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, אברי רוזנצבי ורוי סמיוני. אני חן ליברמן ואנחנו נשתמע בשבוע הבא.